טוב, אז קדימה. שלום לכולם. אנחנו ממשיכים את ספר משלי. כזכור לכם, ספר משלי, ספר שבנוי מקבצים, ואנחנו בפעם הקודמת התחלנו ללמוד את קובץ א', כאשר אמרתי לכם שאנחנו לא נקרא כל פסוק, אלא ננסה להקיף רעיונות מרכזיים בכל קובץ, והרעיון המרכזי, המרכזי שאיתו התעסקנו בפעם הקודמת, שקשור לקובץ א', זה... אני אזכיר לכם. אמרנו שקובץ א' מוגדר כקובץ שיש בו נאומים ארוכים, נאומי חינוך של הורים לילדיהם, ובעצם בזה התעסקנו, כן? באותו נאום חינוכי של אבא ואמא או מורה, שהם מחנכים את הילד הקט לא להתפתות אחרי שמשון ויובב, לא לעשות מעשים רעים. ראינו שהמעשים רעים זה גם בהקשר של האלימות וגם בהקשר של הפראות המינית, כן, הזנות. דיברנו על המשל שיש בזה, כלומר, יש פה גם רובד מאוד מאוד בסיסי ומוסרי, לא לעשות מעשים רעים ולא להתפתות לאישה זונה, אבל גם את הרובד הנסתר של הפרשנים יגידו, מי זאת האישה הבוגדת, עבודה זרה, חוכמות זרות, וככה ראינו את הסיפור הזה, קצת דיברנו על פרויד, על אבטר, כל מיני דברים, על פינוקיו כמובן, כל מיני דברים שכאלה, שקשורים לחינוך, לשמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, שמעו בני מוסר אב, והקשיבו לדעת בינה, נצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך. בקיצור, ממש כל בני ישמור אמרה ומצוותי תצפון איתך, כל הפסוקי פתיחה של הנאומים של קובץ א', זה הדבר המרכזי שעשינו בפעם הקודמת, חוץ מהכירות עם פסוקי הפתיחה וכו'. גם היום אני רוצה שנמשיך ונעסוק בקובץ א' ונדון בשני עניינים נוספים, ועניין נוסף אנחנו נכיר אותו דרך לימוד פרק ז'. אז בואו תפתחו בבקשה את פרק ז'. יאללה, פרק ז'. בני, שמור אמרי ומצוותי תצפון איתך. שמור מצוותי וחיה, ותורתי תנצור, תשמור, כאישון עיניך. כושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. מה המשמעות של הפסוק הזה? בסדר, יאללה, בוא נגיד, אז או ממש בפשט, תעשה לעצמך סימן לזיכרון, או ברעיון. יפה מאוד, מה תשמור לעצמך כחלק מזיכרון? את המראה, את מצוותיי. איזו מצווה בנויה לפסוק הזה? תפילין. אתם מכירים את התפילין של הרשב"ם?
לא.
אוקיי, טוב, זה בדיחה כזאת של משכילים, שרב אחד פוגש משכיל אחד, ושואל אותו, והמשכיל שואל את הרב, איזה תפילין אתה מניח? אומר לו, רב, אני מניח תפילין של רשי, תפילין של רבנו תם. שואל הרב את המשכיל, ואיזה תפילין אתה מניח? הוא ענה לו, תפילין של הרשב"ם. מה זה תפילין של הרשב"ם? מישהו יודע? אז זה ממש הזדמנות שלכם ללימוד. אתם מוזמנים לפתוח את הפירוש של הרשב"ם. הוא גם כן, נכון? נכד של רשי, האח של רבנו תם. הפירוש של הרשב"ם למצוות תפילין. מה הוא טוען? שבעצם זה הרעיון. שהתורה אומרת, וקשרתם לאות על ידיך והיו לו תטפות בין עיניך. זה הרעיון. הרעיון הוא כמו שאמרתם.
לא ממש.
רגע, עכשיו הוא אומר, חזל יגידו תפילין, ממש, לקשור בצורה הכי, מה שאנחנו עושים, אבל הרעיון של המצווה, זה הרעיון, ולכן תפילין של רשב"ם, זה כאילו תפילין, לא ממש, כן? האבן עזרא מכיר את הפירוש הזה, ומשתולל. משתולל, כמו שהאבן עזרא משתולל על עוד פירוש של הרשב"ם, מישהו מכיר? ההשתוללות הכי גדולה של האבן עזרא, בפירוש של התורה, על ויהי ערב ויהי בוקר. אתם מכירים קצת את הרשב"ם, הרשב"ם הוא פשטן. ולכן הרשב"ם מסביר... מה זה?
כי הוא פשטן גם במצוות.
הוא פשטן, כן.
עזרא לא עושה.
כן, לא, למרות שהרשב"ם אומר, מצוות נקבל כי זה חז"ל. בסדר? איך הרשב"ם מסביר ויהי ערב ויהי בוקר? אנחנו מבינים, קודם לילה ואחר כך יום. אומר הרשב"ם, חבר'ה, הפוך. יש יום והוא נגמר ויהי ערב, יש לילה והוא נגמר, ויהי בוקר נגמר, היום הראשון. כלומר, הרשב"ם מבין שהפשט זה לא כמו שאנחנו אוהבים להגיד שהלוח הזמנים ביהדות או על פי הבריאה זה קודם לילה ואחר כך, אלא הפוך, קודם יום ואחר כך לילה, כמו ההיגיון הכי בסיסי. טוב, עד כאן הכל בסדר, איפה הוא מסתבך?
כל הלכות תפילה וזה.
שבת! נכון? הרי לפי הרשב"ם צריך להתחיל לשמור שבת בזריחה של יום של שבת ולסיים אותו... האבן עזרא קורא את הפירוש הזה, והוא מתאר, מה שנקרא, איגרת השבת של האבן עזרא, הוא מתאר, כי באמת היה אבן עזרא חושב שיש פה ממש קריאת התורה, אז זה הסיפור, בסדר, אז הרשב"ם לוקח את הפסוק הזה, ובעצם עליו הוא בונה את רעיון מצוות תפילין. קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. אמור לחוכמה, אחותי את, ומודה לבינה תקרא. מודה, כוונה, מודה כמו במגילת רות. מודה, אהוב, מוכר. כלומר, תתחבר, תתחבר לחוכמה ולבינה. כל הרעיון, לשמורך מאישה זרה. מנוכריה אמריה החליקה. אותו רעיון, נכון? עוד פעם, הנאום של ההורים לילד הקטן, הפעם להישמר מהאישה הזרה. כי בחלון ביתי, בעד אשנבי נשקפתי. מי מדברת פה? האישה הזרה. זה מתחיל להיות פה הצגה. וערה בפתאים, אבינה בבנים, נער חסר לב. כלומר, פתאום אני קולטת שיש פה איזה פטי. אני מזכיר לכם שספר משלי מכוון לילדים האלה. עובר בשוק אצל פינה, ודרך ביתה יצעד, אז יש פה כאילו גוף ראשון, גוף שלישי. בנשף, בערב יום, באישון לילה, ואפלה, והנה אישה לקראתו, שהתזונה ונצורת לב, הומיהי וסוררת, בביתה לא ישכנו רגליה, למה לא ישכנו רגליה? כי מסתובבת ברחובות, פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינה תערוב, והחזיקה בו, במי? בנער הזה, בילד הזה, ונשקה לו, העזה פניה ותאמר לו, נקודותיים, זבחי שלמים עליי, היום שילמתי נדריי. מה הקשר? יש אוכל, בוא, אתה מוזמן. פתחנו סעודה, פתחתי שולחן, כן. על כן, יצאתי לקראתך, לשחרר פניך ואמצעיך, מרבדים, רבדתי ארסי, כן, כלומר, כיסיתי את מיטתי בסדינים, סמיכות, שטיחים, חטובות אתון מצרים, כלומר, כאילו מהטקסטיל הנבחר של מצרים, נפתי משכבי, נפתי, כמו בשיר השירים, נופתי, תוף נסיפתות, בסמים, נכון, נפתי משכבי, מור, העלים וכינמון, לך נרווה דודים, מה שיר השירים, רק שפה זה בצורה הגסה שלו. לך נרווה דודים עד בוקר, נתעלסה באהבים, כי אין האיש בביתו. איזה איש?
בעלה.
הלך בדרך מרחוק, צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסה יבוא ביתו. יום הכסה?
חודש.
ראש חודש, נכון. התעתו ברוב לקחה, מצליחה לפתות את אותו נער, בחלק שפתיה תדיחנו, הולך אחריה פתאום, כשור, אל טבח יבוא, כן, הרי עד עכשיו זה כאילו היה הסיפור, ועכשיו המסר החינוכי, מי שמתפתה והולך אחריה, הוא כמו שור, אל טבח יבוא, וכאחס אל מוסר אביל. יש פה כל מיני הסברים, האחס, הכוונה אולי אחס אולי זה כמו נחש, כן, אז כאילו האביל, כן, האביל שלא שומר מוסר, כאילו ננשח על ידי נחש. בסדר, זה למשל אחד ההסברים. עד יפלח חץ כבדו כמהר ציפור אל פח, עד שהוא ייפול, עד שהוא ייפגע, ולא ידע כי בנפשו.
לא יתערוג אותו?
או יתערוג אותו, או פתאום הבעלה יבוא ויתפוס אותם ויערוג אותו, או שפעם אחת זה נחמד, פעם שנייה זה נחמד, פעם שלישית כבר בן אדם מתמכר, או שהוא יחטוף איידס, לא יודע מה. כלומר, יש פה...
זה חלק מהמוסר של הסיפור, זה הסכם של הסיפור שלי. כאילו, זה לא שבמקרה הוא ימות, אלא...
כן, יכול להיות שבמקרה עצמו, ויכול להיות שבאיזשהו שלב אתה טיפול, כי ככה זה מי שמתפתה ובוגד, והולך לאישה, זה הסיפור.
מה זה כי בנפשו?
ולא יודע, כי הוא פוגע בנפשו. כלומר, זה, ראינו שזו הטענה המרכזית בינתיים בפרקי המוסר האלה של מי שעושה את החטא, פוגע קודם כל בעצמו. אני מבין שלא כל כך התרגשתי מהסיפור. בסדר, עוד נאום, מאוד, מאוד פשוט, ילד חמוד שלי, אל תתפתה וכולי. עכשיו בדיוק באתי לשאול, בכל זאת, מה כן מוזר בפרק ז' שלא ראינו בנאומים הקודמים שבעצם דיברו על אותו דבר? מה מוזר בפרק ז'? אז כן, נכון, אז יש הסיפור פה בגוף ראשון פתאום ככה קצת מוזר, זה מתחבר לעוד משהו שמאוד מוזר פה. הסיפור הוא כאילו כל הסיפור, בדיוק, כלומר תראו איזה סיפור נכתב כאן, הלכה ומסתובבת ואמרה לו וקורבנות ובעלי והלך וחזר עכשיו זה מעורר שאלה, מה זה? כלומר מה המקום, מה התפקיד, מה זה מועיל, אז זה הנקודה הראשונה שאיתה אני רוצה להתמודד. תוסיפו על זה שפתאום גילינו שבאמת אחת הגיבורות הגדולות של קובץ א' זה אותה אישה. כלומר, האישה הזונה, הפתיינית, הבוגדת, הנוכריה, מופיעה כמעט בכל הנאומים. לפעמים מופיעה בפסוק אחד קצר, כן, אתם זוכרים, היינו בפרק ב', פסוק ת' ז', להצילך מאישה זרה, מנוכריה, מראה החליקה, עוזבת אלוף נעוריה, בית ברית אלוהי השכחה. לפעמים זה מופיע בשני פסוקים, זה מופיע גם ב... הנה, בפרק... פרק ד', לא פרק ד', היי, כן, כן, זה חיפשתי, כן, סליחה, סליחה, תודה, פרק היי, כן, פסוק ז', ואתה בנים שימעו לי ואל תסורי מראה פי, הרחק מעליה דרכך ואל תקרא, תודה, אל פתח ביתה, פן תיתן לאחרים הודיך ושנותיך להחזרי, הנה עוד פעם יש פה את, את האישה הזאת שצריך להיזהר ממנה, ראינו את זה עכשיו בפרק ז', פרק ו', לא ראינו, תסתכלו פרק ו', פסוק תקף ד', הנה, זה מתחיל בפסוק כף, נצור בני מצוות אביך, בל תיטוש תורת אמך, כושרם על לבך תמיד, עונדם על גרגרותיך, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, וקיצרת הייתי שיחך. רציתי שתמשיכו כביר ביומך, ואוסיף לך שנות חיים. בסדר? כנר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תורכות מוסר, אתם מכירים את הפסוק הזה? לשמורך מאשת רע, מחלקת לשון נוכריה, אל תחמוד יופה בלבביך, ואל תיקחך באפפיה, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש נפש יקרה תצוד. כאילו, היא הגיבורה פה, בכל נאום היא מופיעה, גם זה מופיע בפרק ת', פסוק י' ג', שזה בעצם סוף הקובץ, פרק ת' פסוק י' ג', אשת כסילות הומיה, פתיות ובל ידעה מה, וישבה לפתח ביתה על כיסא מרומי קרת, כן, בצומת, או בראש הדרך, לקרוא לעוברי דרך המאשרים אורחותם, מי פתי אסור הנה? זה ציטוט שלה. וחסר לב ואמרה לו, מים גנובים עם תקו, ולחם סתרים מנעם, ואז הילד מתפתה ולא ידע כי רפאים שם, בעמקי שאול כרועיה, וככה נגמר הקובץ הראשון. עכשיו, זה דבר שצריך לשים לב אליו. בפעם הקודמת דיברנו על העיקרון הכללי של הקובץ של נאומי חינוך של ההורים לילדיהם. אבל פה רגע צריך לנסות לחשוב, מה זה הסיפור הזה של האישה הפתיינית הזאת, או איך שלא תכנכנה אותה, שהיא באמת הגיבורה של הקובץ חוץ מהילד וההורים שלו.
מה ההקשרים של כל פעם שמופיעה?
מה ההקשרים?
כי באמת יש...
יש הקשרים שונים?
לא, כי יש הקשרים שונים, כי יש לך שני סוגים שבו אנחנו מדברים על אותה אישה. אחד בהקשר שהאישה היא מופיעה כדמות עצמה, בצורה שנייה שמופיעה, היא מופיעה כניגוד אל ההורים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, לא, אני לא חושב שהיא גיבורה ראשית, אני חושב שהיא דווקא גיבורה משנית, כי היא מובה, הגיבורה הראשית זה ההורים.
ברור, לא, התגעתי גיבורה נוכחת.
כי זה המוסר שם, המוסר שם זה, אתה צריך להיות קשור להורים, זאת אומרת, לשמוע על החוכמה שמגיעה מההורים שלך, כי זה באמת המהות של הקובץ.
ולא, לא.
ובמקרים של הסיפורים, זה דווקא בא להגיד לך, אני חושב שדווקא המוסר הוא משהו מוסר אחר, הוא מוסר של, כשאנחנו מדברים עליה כסיפור, שזה כל כך עם מהלכים ומלא סיבות וזה, ובאמת, זה לא משהו שאני פשוט יכול להגיד לך את המסר, ואתה תבין. אתה צריך להבין שזה, אתה, יהיה לך מסר, ואז זה יעבוד עליך, ואז יהיה לך מסר, וזה פשוט נצחות כזאת.
בסדר, בסדר. אני אגיד לך עוד משהו שאני שמעתי דרך הדברים שלך, לא בטוח שלזה התכוונת, אבל באמת היא מופיעה כמתנגדת לשני דברים. היא מופיעה כמתנגדת לחוכמה, וכמתנגדת...
למסורת
זה לחוכמה, להתנהגות הטובה. עכשיו, אני מזכיר לכם שהזוג הזה הולך ביחד. נכון? הרי מה המוטו, לפחות של ספר משלי בקובץ הראשון, שיראת השם ראשית דעת, כלומר, יראת השם ודעת הולכים ביחד, לעומת זאת, חוכמה ומוסר רבלים בזו. אז האישה פה בעצם מנוגדת לשני הדברים, גם לחוכמה וגם להתנהגות הראויה, יראת השם, צניעות, או לא יודע איך שתקראו לזה. בואו נראה איך הרמב״ם מפענח את הרעיון הזה. אז אני ציטטתי לכם שני קטעים ממורה נבוכים, שממש ממש מתייחסים לאישה הזאת. תודה, תחפשו, הכותרת זה עוד על קובץ א'. אז הנושא הראשון שאנחנו מתעסקים בו עכשיו, הדמות הנשית כמשל, כלומר, מה היא עושה פה בקובץ הראשון? הבאתי לכם שני קטעים, קטע ראשון מתוך ההקדמה למורה נבוכים, וקטע שני מתוך פרק במורה נבוכים, חלק ג' פרק ח'. אתה יודע, כולם קיבלו? אז בואו נתחיל. הרמב״ם בהקדמה למורה נבוכים, אני חושב שפעם אמרתי לכם את זה, עוסק בשאלה למה הוא כותב את מורה נבוכים. אתם מכירים קצת ההקדמה? יצא לכם, יצאנו פעם יצא לנו לקרוא. אחד הדברים שהרמב״ם טוען שם זה כמובן שהתנ״ך הוא ספר של משל. נכון, הוא כותב את מורה נבוכים כי התנ״ך הוא מביך, הוא מכניס אנשים למבוך. אנשים נבוכים כי הם לא מבינים, רגע, מה זה פשע? זה... ולכן טוען הרמב״ם ככה. דע, שיש שתי דרכים במשלי הנבואה. יש מהם משלים אשר כל מילה במשל קובעת משמעות. ויש מהם אשר המשל בשלמותו מודיע על העניין הנמשל בשלמותו. במשל כזה תבון המילים רבות אשר לא כל אחת מהן מוסיפה משמעות. אלא באותן ליפות את המשל ולסדר את הדברים בו. או לשם הסתרה מופלגת של רעיון הנמשל. בסדר, הרמב״ם טוען פה טענה עקרונית. מי שקצת זוכר מפעם הקודמת בשיעור על... דיברנו על זה, על האם כל מילה צריכה פענוח, או שאפשר להבין את העיקרון הכללי. אז אתם רואים שהרמב״ם מציע לנו את שתי הדרכים. יש קטעים בתנ״ך שכל מילה מכוונת וצריך לפענח אותה כמו שצריך, ויש קטעים אחרים בתנ״ך שלא כל מילה היא... עכשיו זה קצת מוזר להגיד, אבל... לא כל מילה היא... אלא הם מבינים את הרעיון באופן כללי, וכל... אז למה צריך את כל שאר המילים? או כדי לייפות את המשל, להפוך את זה לזה מין הצגת תיאטרון, או הפוך, כדי להסתיר את הרעיון. בואו נרגע, אני אתן לכם דוגמה. אני יודע מה, איזה משל בתנ״ך הייתם אומרים שכל מילה בו צריך לדקדק בו? כל מילה צריך לדקדק בה.
כבשת הרש
שלו? אני לא בטוח, דווקא שיר השירים זו דוגמה לא טובה. אני הייתי הולך על כבשת הרש. אמרתי לכם את הדוגמה הזאת? לא, זו דוגמה מאוד חשובה. אני אתן לכם את הדוגמה, כבשת הרש. כמה דמויות משתתפות במשל? ארבע. כמה דמויות משתתפות במציאות? שלוש. נכון, יש לנו את דוד, בת שבע ואוריה, ובמשל יש עשיר, אני, כבשה ואורח. מי זה האורח?
היצר.
אז זה פירוש אחד. אפשרות יותר טובה? הנביא. אבל הוא לא רוצח את הכבשה כדי להכיל את הנביא. אני אתן לכם, נו, תנסו אתם. אם הסיפור במשל הוא שהעשיר לוקח את הכבשה כדי לתת לאורח, אז למי דוד לוקח כדי לתת לו את בת שבע? זה קצת טריקי. מה פתאום לא אוהב?
לעצמו, אבל...
אבל עצמו זה לא עצמו, עצמו הוא עשיר.
הבן שיוולד.
מי? הבן שיוולד. וברגע שאני מפנח את זה בצורה כזאת, אז זה עוד דרך להבין את כל החטא של דוד. הוא מחפש יורש. זה בעצם הסיפור. ואז בא הנביא ואומר לו, לא ככה. נכון, בצורה הכי בוטה. זה נבל ברשות התורה, ככה לא מחפשים יורש. בקיצור, שם כן הייתי מדייק, זה עוד לא שלמה, כן? שם הייתי מדייק. לעומת זאת, בשיר השירים, לא בטוח. אולי, זה בדיוק הדוגמה, נכון? של שיר השירים, שספר שלהם, שהוא שיר ומשל, לא בטוח ששם כל מילה, הייתי מטעין אותה באיזה משמעות. אוקיי. עכשיו, מה, אני מתאר לך שאתם מסכימים עם הטענה הזאת של הרמב״ם, שיש מקומות כאלה ויש מקומות כאלה. מה הבעיה רק? נכון, מתי? כלומר, זה שפה השתעשנו ואמרנו שכבשת הרש זה משהו אחד ושיר השירים זה משהו שני, כי אני אמרתי את זה ואתם הנהנתם. אבל, אז הנה, מוסיף הרמב״ם עוד משפט בסוף הפסקה הראשונה, והדברים נמשכים על פי מה שמתחייב מן הפשט של המשל, ואבן זאת מאוד. כלומר, איפה נמצא המפתח? אני אומר, ב-common sense של הקריאה. כלומר, אם אתם קוראים ואתם אומרים, וואו, הדבר הזה דורש שכל דבר וכל מילה נפענח בו, יופי, ואם אתם קוראים משל ואומרים, רגע, אנחנו מבינים שיש פה איזה רק עניין של תפאורה או הסתרה, יופי, עכשיו אפשר לעשות מחלוקת על זה, נכון? אפשר לחלוק על זה, אוקיי. ואז הרמב"ם מביא דוגמה לסוג הראשון, והסוג הראשון, אם אני זוכר נכון, זה סולם יעקב, בסדר? ששם כל דבר בסולם יעקב יש לו משמעות, למה סולם ולמה ארצה ולמה שמיים ולמה למלאכים ולמה... ושימו לב לדוגמה השנייה. דוגמה למין השני של משנה הנביאים, דברו כי בחלון ביתי בעד יש נביא, נשקפתי. כלומר, כל מה שאנחנו קראנו בפרק זין, שאיתו פתחנו היום את הלימוד, כל הפרק הזה מבחינת הרמב״ם, זה דוגמה למה שאנחנו קראנו פה שיר השירים, כן? דוגמה למשל, שהוא סיפור מאוד נחמד, תיאטרון נהדר, אבל לא כל מילה בו משמעותית. היוצא מכל זאת הוא, שהמשל הוא עזרה מללכת אחרי הנאות הגוף ותאוותיו. זה המסר הפשוט שעובר בפרק זין בספר משלי. הוא דימה את החומר, שהוא הסיבה לכל התאוות הגופניות האלה כולן, לאישה זונה והיא גם אשת איש. זהו, זה בעצם הרעיון, זה המשל והנמשל, מה ששאלת.
אני רוצה לדעת למה יש את איש, למה דווקא יש, יש הרבה דרכים לכתוב משל כזה.
אוקיי. בוא נראה מה הרמב"ם יענה לך. על המשל הזה בנה את כל ספרו, לפחות את רוב הקובץ הראשון, כמו שראינו. אנו נסביר בפרקי ספר זה, מורה נבוכים, את חוכמתו בדמותו את החומר לאשת איש זונה. ונסביר כיצד חתם את ספרו זה, את ספר משלי, בשבח האישה. איזה שיר זה כמובן, למדנו, דיברנו על זה, אשת חי. שעה שאין היא זונה, סליחה על המילה כל הזמן, אלא מתרכזת בדאגה לטובת ביתה ושלום בעלה. בסדר? זה בעצם המתח שיש לנו בשיר השירים, בין האישה הפתיינית לבין האישה הטובה. כי כל העיכובים האלה, המעכבים את האדם משלמותו האחרונה, מהייעוד, מההשגה האלוהית, וכל מגרעת הדבקה באדם וכל עבירה, דבקות בו מצד החומר שלו דווקא, כפי שנסביר בספר זה. וכל זה מובן מן המשל הזה בשלמותו. כלומר, זה העיקרון הרעיון הכללי הגדול, שהמשל של פרק זין ושאר המקומות מספר. רצוני לומר, מה הילד צריך ללמוד, או מה אנחנו צריכים ללמוד, שלא יהיה האדם הולך בעקבות בהמיותו בלבד, דיינו החומר שלו. כי החומר הקרוב של האדם הוא החומר הקרוב של כל בעלי החיים, אתם זוכרים את זה גם משמונה פרקים. מאחר שהבהרתי לך זאת, וגיליתי לך את סודו של המשל הזה, אל תתלה תקוותיך למצוא כל ענייני המשל בנמשל. לא כל מילה חשובה פה. שתאמר, מה מסתתר מאחורי דבריו, נקודותיים, פתחו מרכאות, זבחי שלמים עליי היום שילמתי נדריי. ואיזו משמעות תמונה בדבריו, נקודותיים, מרכאות, מרבדים רבדתי ארסי. ואיזו משמעות מוסיפים לכל זה דבריו, נקודותיים, מרכאות, הבעל שלי במילואים, כן, כי אין האיש בביתו, בחוץ לארץ, וכן כל מה שבא באותה פרשה. כי כל זה הוא המשך הדברים לפי הפשט של המשל. כלומר, אני עכשיו מספר לכם סיפור, אני רוצה להפוך את הסיפור הזה למעניין, למושך, אז אני עושה לכם פה הצגת תיאטרון, נו.
יש נתונים פיקנטיים.
כן, שהרי מצבים אלה שהזכירם, הוא ממין מצבי הנואפים. זה גם מה שהייתי עונה לך, למה דווקא יש את איש? למה? כי זה דימוי לבגידה, דימוי לאיזה, דימוי למשהו שאנחנו לא כל כך מסמפתים.
לא, זה לא
משהו,
אתה כבר
הופך
את זה לרכז,
שאתה אומר... לא, לא, זה אומר, לא, ממין מצבי הנואפים, כן, כלומר, לא, אין פה איזה, כאילו, אני לא הייתי אומר פה איזה, אלא, זה הסיפור, זה הסיפור.
זה הופך את זה למשל לא טוב.
למה?
כי אז המסקנה שלו היא מסקנה לא טובה.
למה? המסקנה היא, ידידי, האישה הפתיינית היא החומר של האדם, אל תתפתה אחר הבאמינות שלך.
לא, אבל אל תתפתה זה הוא הרבה יותר חלש. למה? כשאתה אומר עכשיו שזה בעצם בחומר וכל המשמעות, אין משמעות לכל דבר ודבר פה, אתה בעצם אומר, תכלס, זה באמת סיפור יפה, וכאילו, אני באמת מושכת אותו, ויש לו את כל הבשר בבית וכו' וכו'. הסיבה שלא תעשה את זה, כי בסוף אתה תתאפס, או בסוף יקרה איזה משהו רע. בסדר, אז אני אהיה יותר זהיר, כאילו.
אתה מעדן את המסר, כאילו?
לא, אני אומר...
מה אתה עוזר? לא, אבל המסר, הוא אומר פה לא רק שלא... בסדר, אבל... אבל זה לא אופן מה שאתה עושה,
כלומר... זה לטריקי, אז זה הרבה יותר...
לא טריקי, יש פה עיקרון במשל, זה לא שהכל פה איזה... העיקרון במשל הוא לא להתפתות, כמו שאני אגיד לך, לא להתפתות בעקבות במיותך, כי אתה תדפוק את עצמך, בסדר? עכשיו, איך אני אספר לך על זה סיפור? אז אני אספר לך סיפור על בגידה... רגע, אתה יודע, פתאום עלה לי בראש, פתאום עלה לי בראש, נראה אתכם. דוגמה אחרת, למשל, מהתנך, נגיד על אותו נושא של פיתוי ו... ושם כל פרט הוא חשוב.
לא.
עץ הדעת. בול משל עלי בראש. ששם אני גם מספר, אבל שם מאוד חשוב לי. למשל, שאני אלמד, שנלמד, תלמדו לבד, לא משנה, את הסיפור של חטא האדם, שם יהיה לי מאוד מאוד חשוב לשאול אתכם, או ללמוד יחד איתכם מהתורה, מה התורה מספרת לנו על ההתפתות שלנו? מה מפתה אותנו? ושם באמת כל פסוק חשוב, נכון? זה שאנחנו מגזימים, זה שאנחנו משקרים, זה שאנחנו אומרים מי זה אלוהים, או אנחנו לא מתרגשים מהעבירות, כל פסוק שם בדו שיח בין נחש לבין חווה, אתה מבין, שם הייתי אומר כל דבר כזה הוא מרכיב עקרוני בחינוך האישי שלנו, תנסו, תעשו את זה, זה.
בתורה כל דבר, כי הוא גם בתורה
צריך... אז למה שיש הבדל בין תורה שבכתב לבין נביאים וכתובים בטח, בסדר. בסדר, דיברנו על זה גם פעם קודמת, זה מקובל.
אבל אתה עומד לפרטים עד כדי כך שאפילו זה שהם התכסו בעלי תאנה, זה משהו.
כן, כי שם אני, רגע, שם אני אגיד למשל, מה אני אלמד מזה? מה עושים מהסיפור הזה של כיסוי בעלי תאנה?
הם גם נפלו בתאנה.
בדיוק, שזה היה עץ הדעת. נכון, בדיוק, ואז אתה אומר, רגע, מה זה אומר על האדם שמסתיר את עצמו? אז זה כן הייתי עושה שם על הסיפור של עץ הדעת. אבל פה יגיד הרמם, יש את העיקרון, העיקרון, ואני אעשה לך את זה הצגת תיאטרון, כדי שתבין את הרעיון, ולא הכל פרט פה, לא כל איזה סרטוט בציור, הוא המסר לעניינו. בוא נקרא עוד קצת. אז אני בשורה הרביעית בפסקה השנייה, כן. וכן דיבורים אלה וכיוצא בהן, הם ממין דיבורי הנועפים, זה לזה. אז הנה, נתתי לך דוגמה איך מפתים. לא איך מפתים, איך... כן, איזה... הבן זאת מאוד מדבריי, כי הוא עיקרון גדול וחשוב במה שאני רוצה להבהירו. והיה כי תמצא שבפרק מפרקי הספר הזה, מורה נבוכים, פירשתי משל מן המשלים, ועמדתי אותך על מהו כלל הנמשל כעיקרון, אל תהיה נודניק. אל תבקש את כל פרטי המשמעויות שבאו במשל, ואל תרצה למצוא להן הקבלה בנמשל. תנוח. למה? למה? שכן זה, הנקדנות הזאת, יביא אותך לאחד משני דברים. מה? או שיסיד אותך מן המטרה שאליה נתכוון למשל, מרוב שאתה עסוק בפרטים פרטי, אז אתה כאילו בכלל תפספס את המסר המרכזי, או שאתה תפרש דברים... שלא, מה, מאיפה הבאת את זה? או שיטיל עליך לפרש דברים שאין להם פירוש ולא ניתנו כדי שיפורשו, ויומרה כזאת, אני מזכיר לך שזה תרגום של שוורץ, בסדר? הרמב"ם לא כתב יומרה. ויומרה כזאת תביא אותך למען אותה הזיה גדולה שהוזות אותה וכותבות עליה רוב הכיתות שבעולם בימינו. אתם זוכרים שהרמב"ם לא סובל שתי דוגמאות של כותבים? היסטוריונים ומשוררים. בסדר? לצערי. זאת מכיוון, עכשיו, הנה, למה, קחו דוגמה, קחו את היסטוריון ומשורר. הרי מה היכולות הגדולות של היסטוריון ושל משורר? בדיוק, לא רק טקסטים. בדיוק, הרי אם לא יודע, מי מכן, אני מתאר לעצמי שיושבים פה חבר'ה שמאוד אהבו ספרות ואוהבים ספרות, אני מתאר לעצמי שיושבים פה חבר'ה שקצת פחות התחברו לקטע שמורים לספרות מנתחים כל דבר. ובאוטומט שלהם היה להגיד, נו מה, באמת, המשורר התכוון פה לכל פיפס? אני מורה לספר, אני ממש אוהב את זה, כן? אבל אני ממש זוכר שהייתי מלמד בכיתה ט', פעם ראשונה חבר'ה ככה לומדים ספרות כמו שצריך, ואני התחלתי תמיד עם שירי שואה, זה תמיד מכניס טוב לאווירה, ואחד הטענות המרכזיות, לגבי אחד משירי שואה, אתם זוכרים, שאפילו הדרך שבה השיר נכתב, מזכיר את... זה, כן, אבל זה נגיד קלאסי, אבל זה, את הרכבות, את הקצב של הרכבות. זו טענה בחזרה לאושוויץ, לא יודע אם אתם זוכרים את השירים האלה, שבאמת הטענה הספרותית היא שהם לא מספרים על הרכבות לאושוויץ, אלא הם גם כותבים את השיר בצורה כזו. ואני ממש זוכר את התגובות המעצבנות הראשונות של התלמידים. נו מה, על מה, נראה לך ש... ואז מה שעשיתי בעקבות זה, בדקתי את זה על עצמי. האם אני יכול לכתוב שירים שגם הדרך שבהם אני מעצב את השורות, הם בעצם חלק מהמתודה של השיר. ואפשר לעשות את זה. אפשר, וזה יוצא יפה. ואז אתה אומר, בואי, באמת, משוררים, כל דבר זה רעיון. היסטוריון. יהפוך, כלומר, יבדוק כל דבר. והרמב״ם פחות מתחבר. זאת מכיוון שכל אחת מהן מבקשת למצוא משמעויות כלשהן לדיבורים שאומרם לא התכוון מהם לדבר דבר ממה שהן מבקשות. אלא לעולם תהיה מטרתך להבין ברוב המשלים את הכלל שידיעתו היא המכוונת. עכשיו זה עיקרון שאפשר ללכת איתו בספר משלי. בכמה דברים יספיק לך שתבין מדבריי, שסיפור פלוני הוא משל, גם אם לא נסביר שום דבר נוסף. שהרי אם אתה יודע שהוא משל, יתבר לך מיד לאיזה עניין הוא משל, ודבריי שהוא משל, יהיה כמו שמסלק דבר החוצץ ביניים לדבר ניתן לראה. בקיצור, גיליתי לך שזה משל, תנסה להתחבר לרעיון הגדול שיש פה, ואל תהיה נקץ.
אבל אם זה משל, אז למה צריך להזכיר את האישה זרה כל הזמן בסיפור, כאילו בספר?
כן. יש פה איזה מוטיב, נכון הייתי אומר, יש פה איזה מוטיב מנחה.
יש משל מרכזי, אז לא צריך
לדעת המוטיב. כן, אבל זה לא, אבל הקובץ בנוי מנאומים כאלה, נאומים שחוזרים על עצמם, נאומי חינוך של הורים לילד שלהם. אז זהו, אז הייתה הטענה הראשונה, שאם אנחנו לא רוצים לקבל את הרמב״ם במובן המלא פה, אלא לטעון שבאמת, אז צריך לפתוח את הראש ולהגיד, בכל נאום של קובץ א', מה בדיוק הקטע של האישה?
לא, אני לא חייב
כן, לא לדקדק, אבל לנסות לפענח נכון. פה הנושא המרכזי זה פיתוי, פה הנושא המרכזי זה הסכנה, פה הנושא המרכזי זה הפגיעה שלך בעצמך, בסדר, מקבל, וזה יפה. ואז גם פה, אני לא מדקדק בכל מילה, אלא אני כן מנסה להבין רעיון מרכזי של כל מופע של אישה בפני עצמה. הנה, תוך כדי שמדבר איתכם, עלה לי עוד רעיון. איפה כן בסיפור אחר בתנך, מאוד מאוד חשוב לי, סליחה, שהדמות היא זונה, רחב. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי אותה רחמה, למה? אז רגע, אז יופי, אז זה תשובה ראשונה, סימון. אז תשובה ראשונה זה בעצם לענות לי בממד הריאלי של ספר יהושע. נכון, על זה התכוונת? בממד הריאלי, נכון, שני המרגלים מגיעים לבית אישה זונה, ואז מתחיל דיון ידוע, האם הם עשו בשכל או לא בשכל, האם זה נכון להגיע לבית ש... אף אחד לא שואל על הזהות שלך, כי זה בית אישה זונה. אז זה טוב, ואפילו להגיע למקום שאולי יש שם כל מיני שמועות והתלחשויות, האם זה, האם מצד שני זה לא נורמל, כי אתה מגיע למקום שיש שם עוד אנשים, אז הם יתפסו אותך. בסדר, אז זה ברובד הראשון.
ברובד הספרותי זה גם שדווקא האישה הזונה היא זה ששומרת להתאמנות.
זה, עכשיו אתם מבינים, זה נקודה קריטית בפרק ב' של ספר יהושע. שאני אחזור על המילים שאמרת, שדווקא, סליחה אופה על המילה הזאת, היא מעצבן דודי, אבל שדווקא אישה זונה, היא שומרת על נאמנות, ולא רק שהיא שומרת על נאמנות, דווקא ממנה אנחנו נשמע את אחד הפסוקים הכי מרשימים בתנך. כי השם אלוהיכם, הוא האלוהים, השמיים, אימן, ואז זה דווקא, נכון, הרי בכל התנך, הזונה מסמלת על הבגידה ועבודה זרה ופפפפם, ודווקא בספר יהושע זה הפוך על הפוך.
נאמנות בצד השני אבל.
לא, לנאמנות של אלוהים, לנאמנות של המרגלים.
ביחס לעם איפה שהגיעה היא זונה.
ביחס למקום שלה.
בסדר, רגע, אבל אין לי בעיה, אתה אמרת דבר נכון, אבל תשים לב שיש אישיו בסיפור הזה, כלומר, לא הייתי אומר, בסדר, גם הייתה יכולה להיות באותה מובן מוכרת מזונות. בדיחה. לא הבנתי, לא משנה. יכול להיות שהייתה באותה מידה, אני יודע מה, שופטת, או עורך דין, או רופאה, או זבני. בקיצור. יש פה עניין, לעומת זאת הרמב״ם פה יטען ש... טוב, בואו, אני רואה שאנחנו מסוימת מה חופרים בזה. אני כן רוצה להראות לכם עוד פרק שהרמב״ם מתייחס לסיפור בתוך מורה נבוכים עצמו, חלק ג' פרק ח', קצת יותר שפה פילוסופית, אבל נעמוד בזה. כל הגופים ההווים הנפסדים, כל מי שמת, נעלם, נשבע, אוקיי? לא יבואם ההפסד, כי אם מצד חומרם, לא זולתו. כלומר, מה שמת, אני אגיד במונחים פשוט, זה הגוף, לא האדם, לא האישיות, הגוף של האישיות. אבל מצד הצורה, ומבחינת עצם הצורה, לא יבואן ההפסד, אלא הם קיימים. בסדר, עד כאן? הנחה רואה שכל הצורות המיניות, מיניות במובן של מין, סוג, לא מין, סקס, תמידיות וקיימות, חתולים, חתולים. זה שחתול הספציפית מתה, בסדר, אבל מין החתול נשאר. אבל השיגה הפסד את הצורה במקרה, החתול הספציפי הזה מת. כלומר, מחמת צמידותה לחומר, לכן הוא נעלם. וטבע החומר ואמיתתו שלעולם לא ישתחרר מן הצמידות להיעדר. אין מה זאת, חלק מההגדרות של העולם שלנו, לפי הפילוסופיה של הרמב״ם, אריסטו, נכון שהעולם שלנו הוא חומר, הוא חומרי, לכן הוא סופי, לכן הוא מתקלה, לכן יש רוע בעולם. ולפיכך לא תתקיים בו צורך, אלא פושט צורה ולובש אחרת תמיד. וכמה נפלאים דברי שלמה בחוכמתו. בדמותו את החומר, לאשת איש זה כמו הוא חוזר על העיקרון, ככה הרמב״ם מפענח, זה לא עבודה זרה, זה לא חוכמה יוונית, עכשיו זה פיינוחים אפשריים של פרשנים אחרים. הרמב״ם הולך לכיוון של החומר. בדמותו את החומר לאשת איש זונה, לפי שלא ימצא חומר בלי צורה כלל. על איזה שאלה הוא עונה לך עכשיו? למה? אשת איש. בסדר? והרי הוא אשת איש. תמיד לא ישתחרר מאיש. ולא ימצא פנויה לעולם. ועל אף היותה אשת איש, אינה חדלה מלבקש איש אחר. זה הבעיה של החומר שלנו. למרות שהוא צמוד לאיש, לאישיות, לנשמה, למקור, למהות, לעצם, הוא גם בוגדני. להחליף בו את בעלה. ומשדדתו ומשכתו בכל אופן עד שישיג ממנה את מה שהיה משיג בעלה. וזהו מצב החומר. והוא שכל צורה שתהיה בו, הרי אותה הצורה מעתדדו לקבל צורה אחרת. זה היה נכון, אמרנו, החומר מתחלף ומתקלה ולא יחדל מתנועה, לפשוט צורה זו המצויה ולשיג אחרת, ואותו המצב עצמו אחר ימצא הצורה האחרת. אז זה האישה הרעה. אבל אומרו אשת חיל מי ימצא בכל אותו המשל של סוף הספר, הוא ברור. לפי שאם נזדמן לאדם מסוים, חומר טוב, סתם, חומר טוב, כן, חומר טוב, עכשיו, יוצא, אתם יודעים את זה על עצמכם, ואתם יודעים את זה על אנשים אחרים, ואני יודע את זה על ילדים שלי ועל תלמידים שלי, שזה קצת מבאס, אבל אין מה לעשות, יש אנשים בעולם שיש להם חומר טוב, אני מתאר שאתם מבינים על מה אני מדבר, אני יודע מה, אני מתאר לעצמי שחלק מהנוכחים פה, חוו את גיל ההתבגרות בצורה רגועה. בכל מיני מובנים, ביחס לעצמם, ביחס להורים שלהם, ביחס לרב, ביחס לאלוהים, ביחס לתורה. אני מתאר לעצמי שיושבים פה חבר'ה או במקומות אחרים, שקצת פחות טוב. חוו, ולא רק במקום שהם יגדלו במקום אחר, אלא ההתמודדות שלהם עם עצמם, עם... אין, נו, אין מה לעשות. ככה זה. אין מה לעשות. אז יש אנשים שמזדמן להם בחיים חומר לא ממושמע, וזה חיים מסוג אחד, ויש כאלה שנזדמן לאדם חומר טוב, נשמע. כלומר, החומר ממושמע לאדם. אינו מתגבר עליו ולא מפסיד את תקינותו. הרי זה מתת אלוהים. אין לכם מה להשוויץ בזה. אין לכם מה להיות מבסוטים מזה. אין לכם מה להרגיש שאני יותר שווה מאחרים. אלא אם נתן לך מתנה, מה האתגר שלך בחיים? כללו של דבר, החומר הנשמע קל להנהיגו כמו שאמרנו, ואם היה בלתי נשמע, הרי אינו מן הנמנע מן המוכשר לרסנו, ולפיכך הדריך שלמה בכל אותם דברי המוסר, הוא וזולתו. אז הנה, אז זה עוד דרך לפענח את מה שיש לנו בקובץ א', השלמה לנאומים של ההורים לילדיהם. בסדר עד כאן? יפה, עד כאן נקודה ראשונה. עכשיו אנחנו עוברים בזריזות לנקודה השנייה. בואו נחזור בבקשה רגע לפרק א'. בסדר, פרק א', שאם אתם זוכרים, אמרתי לכם שהוא המוטו של כל הספר וכל הקובץ. שבעת הפסוקים הראשונים שלו, פסוקי פתיחה לכל ספר משלי, פי אנחנו. מפסוק ח' ועד פסוק י"ט, מה אמרנו שזה? דוגמה קלאסית לנאום של הורים לילדיהם. שכמו שראינו, בזה באמת עוסק רוב קובץ א' של ספר משלי. אבל מה עוד גילינו? לפרק א' יש חלק שלישי. מפסוק כ' עד פסוק למד ג', זה כבר נאום אחר. נכון? זה לא נאום של הורים לילדיהם התמימים. זה לא נאום שעוסק בלא להתפתות אחרי רצח או עבודה זרה או גילוי עריות. אלא מה יש לנו בחלק השלישי של פרק א'? נראה, אני ממש מקווה שתזכרו. עכשיו תגידו לי. החוכמה העקרונית מסתובבת בעולם ברחוב ודורשת מבני אדם מבוגרים. אתם זוכרים את זה? לא ילדים. לא להקשיב. עכשיו, ההיבט הזה לא, עדיין לא דיברנו עליו. נכון? רוב מה שעשינו בשיעור הקודם ובשיעור היום, פיתחנו את הנאום לילדים. אבל עכשיו אני רוצה להראות לכם שבקובץ א' יש גם פיתוח של הטענה הזאת. אתם בסדר? הבנתם את ה... שזה לא חינוך של הורים לילדיהם, אלא, כמו שאמרנו בתחילת ספר משלי, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה. כלומר, תורה שלא פונה לילד התמים המתפתה, אלא דווקא תורה שיש לה משהו עקרוני להגיד על העולם גם לאנשים חכמים.
שמי אומר אותה כאילו
משלי... החוכמה, כן, החוכמה כדמות. שזה גם משל של אישה, נכון? אוקיי, אז איפה אני רוצה להראות לכם את זה? אז תעברו איתי בבקשה לפרק ח'. בסדר, פרק ח'. פרק ח', ובואו תראו שאנחנו לא מדברים פה על נאום לילד קטן, אלא אמירה עקרונית של החוכמה. אז אני עכשיו בפרק ח'. הלא חוכמה תקרא, ותבונה תיתן קולה. נכון? הנה, זה ממש ממש, אם אתם מחזיקים את זה בראש, פיתוח של הנאום השלישי בפרק א'.
זה נשמע כאילו מהלא, שכאילו, זה לא קשור
ללפני. לא, הלא זה, א' זה יכול להיות קשור, אבל זה בעיקר קריאה פתיחה כזה. ותבונה תיתן קולה, בראש מרומים עלי דרך, בית נתיבות ניצב, כמו שהאישה הפתיינית, גם היא ניצבת ברחובות ובצמתים, אז גם החוכמה ניצבת במקומות האלה. ליד שערים לפי קרת, מבוא פתחים תרונה. עליכם, עותניאלי מקרא, אישי מקרא, וקולי אל בני אדם. הבינו פתעים אורמה. עכשיו, זה לא הפתי הילד, כי יש פה איזו אמירה לציבור, לקהל. וכסילים, הבינו לב, שמעו כי נגידים אדבר. בואו, יש לי מה לומר לכם. דברים ישרים, דברים טובים, ומפתח שפתיים מישרים. כי אמת יהגה חיקי, ותועבת שפתי רשע. כלומר, אני בעד האמת ונגד הרשע. בצדק או למרי פי, אין בהם נפתל ועיקש. כולם נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. קחו מוסרי ועל כסף. עדיף שתבואו ללמוד ולא לעשות ביזנס. ודעת מחרוץ נבחר. כמובן, מה זה חרוץ?
זהב.
כן, הדעת יותר טובה מזהב. כי טובה חוכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. כמובן, הפסוקים האלה מקבילים לפסוקים שאתם מכירים מתהילים, כמו למשל... מה? זה לא פסוק. למשל, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, למשל, נכון, אני אגיד לך למה התכוונת, למזמור של נחמדים מזהב ומפז רב אולי, ומתוקים מדבש ונופת סופים. אז הנה, אני יכול להגיד את הפסוקים האלה כחלק ממזמורי תהילים, ואני יכול להגיד את הפסוקים האלה, כמו שאמרת נכון, כחלק מתובנות ספר משלי. אני חוכמה, שכנתי אורמה, ודעת מזימות אמצעה, יראת אדוני סנות רע. אמרנו, יראת השם, זה הסיפור פה. גאה וגאון, ודרך רע, ופי תהפוכות, צנתי. זה התכונות האישיות של התורה, לא, קנאת אהבה וכבוד. לא רוצה קנאת אהבה וכבוד. לי עצה ותושייה, אני בינה לי גבורה. מי זה אני? לי. בתורה, בחוכמה. בי מלאכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק. בי שרים יסורו, ונדיבים כל שופטי צדק. אני אוהבי אהב, ומשחריי. מי שמחפש אותי, ימצאונוני, ימצא אותי. עושר וכבוד איתי, הון עתק וצדקה. צדקה נומן של לתת צדקה לעני, אלא הקבלה להון עתיק, משהו הרבה כסף. טוב פירי מחרוץ ומפז. ותבועתי יותר טובה מכסף נבחר, באורח צדקה אהלך, צדקה שוב לא לתת לעני, אלא ביושר, בתוך נתיבות משפט, להנחיל אוהבה יש, ואוצרותיהם המלא. לא סיימנו, הנאום ממשיך. אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. אנחנו ממשיכים לדבר על התורה, על החוכמה. מעולם ניסחתי, אני נסיכה. מרום, כן, אני כאילו הנסיכה של אלוהים מאז ומתמיד. או ניסחתי אורן של... כמו לנסח יין, כלומר אני הושפעתי.
זה אותו מילה לא זה, כאילו נסיך הוא נסיך כי...
כי?
כי הוא עתיד להימשך, אז זה...
באמת?
נראה לי.
וואלה. מראש מקדמי ארץ, באין תהומות, חוללתי, כלומר עוד לפני שנבראה תהום, אני נולדתי, חוללתי, נולדתי. באין מעיינות, נכבדי מים, אני כבר ראיתי. בטרם הרימות באו, אני כבר ראיתי. לפני גבעות, חוללתי, שוב, נולדתי. עד לא עשה ארץ וחוצות, וראש אפרות הבל, אני כבר ראיתי שם. בסדר? באחינו שמיים, שם אני. בחוקו חוג על פני תהום, הוא מסרטט את קו החוף, מי זה הוא? אלוהים, כן? שם אני, באמצו שחקים ממה, כמו בריאת העולם, בקיצור, הייתי שם. בעזוז אינו תהום, הייתי שם. בסומו לים חוקו, את הגבול, ומים לא יעברו פיו, הייתי שם. בחוקו מוסדי ארץ, הייתי שם. והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום, משחקת לפניו בכל עת. משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני אדם. ולכן המסקנה היא, תעברו בבקשה לפסוק למד ב' מי שעוקב, אחרי כל הנאום הארוך הזה, ואתה בנים שימעו לי, כי והנה אנחנו כאילו מלחדים את שתי הרעיונות, גם את הנאום לילד הקטן, וגם את הנאום לרחוב. כן, ואשרי דרכה ישמורו, שימעו מוסר וחכמו ואל תפרעו, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותה יום יום, לשמור מזוזות פתחי, כי מוציא מצא חיים ואפק רצון מאדוני, וחוטאי חמוס נפשו, כל מסנאי אהבו מוות. וואלה, לא נפלתם שוב מהכיסא. כי א', כי אתם מכירים חלק מהפסוקים, וב', אני מתאר לעצמי שאתם מאמינים במה שאני, כלומר, לא יודע, אני שואל את עצמי לכנה מה היחס שלך לתורה, וגם לחוכמה באופן רחב יותר. כן. בכל זאת, איזה עיון כן שווה לעשות על הפרק שעכשיו קראנו? אז אם שמתם לב, התורה או החוכמה מוצגת פה בשני היבטים. אם תהפכו את הדף שנתתי לכם, אז קראתי לכותרת של הנושא השני, יש פה תורה שלפני העולם, ותורה שבתוך העולם. שמתם לב?
זה החלק השני.
בדיוק. כלומר, כל החלק הראשון של הפרק זה תורה שבתוך העולם. היא מדברת על שרים, על מלאכים, שור שנגח את הפרה. כל התורה בחלק השני מוצגת, כי אני הייתי לפני הכל. עכשיו, אני אגיד לכם פה משהו עקרוני לדעתי. עכשיו אנחנו קצת עוזבים את הפשט של משלי, אבל זה משלי. אני חושב שהמתח בין שתי התורות האלה יכול להסביר הרבה מהמתחים בתוך העולם הדתי שאנחנו חיים בתוכו. אני אתן לכם דוגמה הכי קלאסית שעולה לי, אני אתן לעצמי שלא אתם תתחילו להבין אותי. איזו תפיסה דתית מחזיקה הרבה יותר מהתורה שלפני העולם? מה זה תורה שלפני העולם? מהדבר הגבוה, האידיאלי, הנשגב, המוחלט. לא, כן, ואיזו חברה, נכון, מחזיקה מהתורה, כמעט, התורה הריאלית, התורה ניתנה לעולם כדי שנהיה אנשים טובים, כדי שנקדש את החול, כדי שנהיה אנשים מוסריים. ואני באמת חושב שזה... עכשיו, כולנו רוצים להגיד שאנחנו מחזיקים משתי התורות, נכון. אבל אני באמת חושב שאם נדייק, יש פה באמת מתח... עולה לי בראש עוד דוגמה. לפני שנים, אם אתם זוכרים, הרב טאו קרא להצביע ג' אתם לא זוכרים משהו כאן. והיה על זה דיון, היה על זה דיון בתוך הציונות הדתית, כולל ניסיונות לדבר, לשכנע. את אחד האנשים ששלחו לשכנע, זה הרב לומנצווייג. שלחו שאלך להידבר עם הרב טאו. הרב דומנצ סיפר לנו את זה לכל הישיבה, זה לא איזה משהו סודי כזה.
מה זה ג'?
אגודת ישראל. והרב לומנצווייג סיפר לנו, וזה אפילו מוקלט בישיבה, שהוא יושב מול הרב טאו, והדיון ביניהם הוא הדיון, האם התורה... בהר סיני, והתפקיד שלנו זה לרומם את המציאות ואת האנשים לתורה, או הפוך, העולם הוא עולם, והתפקיד שלנו זה לקחת את התורה ולהוריד אותה למציאות. איזה מדהים זה. כלומר, כאילו דיון שהוא כאילו פוליטי, כלומר זה בסוף לא... אבל הנה, זה עזר לי לפענח בדיוק את הסיפור הזה. שיש, באמת, יש לנו פה שתי גילויים של התורה. תורה בתארתה שלפני העולם, האידיאלית, העקרונית, והתורה שהיא מעורבת ומנווטת ותלויה בעולם ומתייחסת לעולם. ומה היחס ביניהם? אני חושב שזה הסיפור, שאפשר לתלות בנאום הכפול של ספר משלי פרק ח'. מי עוזר לי? נעשה את זה בדקה האחרונה. תסתכלו רגע מה הבאתי לכם, אתם תלמדו את זה גם אחר כך לבד, את המדרש הראשון ובראשית רבה, שבנוי על הפרק הזה, תראו איזה יופי. הפתיחה לבראשית רבה, ממש. זה ככה נפתח המדרש, ולכן הוא גם נקרא מדרש רבה. והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת. רבי הושעיה רבה פתח, לכן המדרש הזה קוראים מדרש רבה. והיה אצלו המון, והיה שעשועים יום יום. מה זה המון? המון פדגוג, המון מכוסה, המון מוצנע, ויש אומרים המון גדול, כן רבתא. דבר אחר, המון אומן. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא מדעת אומן. והאומן אינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא דפתרעות ופנקיסאות יש לו. לדעת איך הוא עושה חדרים, איך הוא עושה פשפשים, כך היה הקדוש ברוך הוא שהוא האומן, גם המלך וגם האומן, מביט בתורה, שיהיה דפתרעות, הוא בונה ובורא את העולם. והתורה אמרה, בראשית ברא אלוהים, ואין ראשית, אלא תורה, מה שנאמר, השם קנני ראשית דרכו. איזה יופי. כלומר, האם הדגש של התורה זה הפסוקים שהיא המון ומוצנעת, והיא כאילו אצל הקדוש ברוך הוא, או הפוך, התורה היא הדרך שבה הקדוש ברוך הוא ברא ועיצב את העולם. ואני חושב שיש פה פענוח מאוד יפה של המדרש, את הפרק במשלי. כלומר, כי באמת הנאום העקרוני של ספר משלי פרק ח' מדבר איתנו על שתי, לא שתי תורות, אלא שני מופעים של התורה. מי עושה מהדבר הזה שמח? השפת אמת. עכשיו לא נקרא את הכל, כבר נגמר הזמן, אבל לקטתי לכם פה דרשות של השפת אמת על המדרש הזה, ותשימו לב שבכל מדרש הוא שם לב למפגש בין שתי התורות, אולי נקרא משהו אחד, בסדר? נקרא את האחרון, שממש לקראת מותו. הוא נפטר בתפרס המחה, זה ממש אחד מהשנה לפני מותו, תפרס המח דלד. במדרש והיה אצלו המון. בתורה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. והנה כתוב בראשית, בראשית, בית ראשית, רמוז לתורה שבכתב ושבעל פה. הנה עוד פעם שני מופעים, משהו עקרוני וטהור שלא משתנה, ומשהו משתנה ומתפתח. שניהם נקראו ראשית, ובתורה שבכתב נברא השמיים, והארץ, בחינה תורה שבעל פה. וכן כתוב, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. והיה המון בחינה תורה שבכתב, קביע וקיימה, אני אצל הקדוש ברוך הוא, ויש שעשועים יום יום בעולם. בתורה שבעל פה מתחדש תמיד בפיין של ישראל. מי עוד מורכב משני היבטים האלה? האדם. וכן בריאת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, תורה שבכתב. יש לנו נשמה עקרונית, שעושה רשימה ואותיות בנפש האדם, שמשתנה לפי אישיות שלנו. והיא לנפש חיה, בחינת תורה שבעל פה. רוח ומעללה. כלומר, יש פה אמירה שמאוד מאוד יפה ועקרונית, בכלל, גם על החברה, כמו הדוגמה שנתתי לכם, גם עקרונית על התורה שלנו, וגם עלינו כבני אדם שחיים בין שני מופעים שכאן. זהו, בסדר, זה הדרך שלי ככה למצות את קובץ א' של ספר משלי, המון פסוקים לא נגענו בהם, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אתם מוזמנים לחזור להם בעזרת השם, שבוע הבא עוברים לקובץ ב', סגנון אחר לחלוטין.